נשיא אליהם לעולם, וחרתי להם ברית שלום, ברית עולם וכולי, מקדשי, משכני, וידוע גויים וכולי, מקדש, משכן וכולי. הכל התחיל עם החיבור של הכוחות באומה. כל זה הנביא על הפרשה שלנו. עוד פעם, שלוש שלבים פה, נסכם פה את ההפטרה שלנו. בהפטרה מדובר קודם כל שתי עצים לעץ אחד, עץ יהודה, עץ אפרים, חיבור, שתיים, לא רק חיבור אלא צפייה ומבט אדיר אל עבר העתיד. מה קורה פה? שבעצם עם ישראל לעתיד לבוא יתחבר למלך אחד, לממלכה אחת, דוד עבדי נשיא להם לעולם, הכל יופיע בצורה הרמונית, אחדותית, אחדות, שלמות של כל הכוחות באומה באדם אחד, לא בשתי ממלכות. אז זה לא רק בהווה עכשיו שתי עצים תיקח, אלא העיקר פה אל הצפייה לעתיד שיהיה חיבור אדיר. ואחרי שיהיה את החיבור העתיד בשלב השלישי, אז יהיה בית מקדש ויהיה מקדשי ויהיה משכן, ומפה יהיה קידוש השם ושלמות לכל העולם כולו, הכל באחדות אחת. זה ההפטרה, שלוש שלבים, שתי עצים אחדות, שתיים, עיקר צפייה אל העתיד באחדות, שלוש, יהיה אחדות בעתיד, גם יהיה בית מקדש, יהיה משכן, הכוונה יהיה שכינה, ויהיה פה התבררות לכל הגויים כולם. תיקון העולם השלם יתחיל בשתי העצים. כל זה על הפרשה שלנו. אז כנראה, במילים אחרות, ההפטרה, די ברור פה שההפטרה על הפרשה, כלומר חז"ל רצו לרומם אותנו ולהעמיק לנו ולברר לנו שבעצם החיבור האדיר אחרי וישב, אחרי מקט, אחרי ההתגוששות והפירוד שהיה בין האחים, אז זה לא רק בקטנה נקרא לזה, זה לא אירוע נקודתי, היסטורי, חשוב, מרגש, נקודת מפנה בעם ישראל, שהנה יוסף מתחבר ליהודה, ואחרי הפירוד הגדול יש פה אחדות בין הכוחות ליוסף ויהודה. אומרים, לפי דעתי, על פי ההפטרה, זה משהו הרבה יותר גדול, הרבה יותר שלם. תדע לך, שויגש אליו יהודה והוא מדבר עם יוסף, והדברים מתבררים, ושיוסף מתגלה ליהודה, זה, ואז יש איחוד בין יוסף ויהודה וכולם מגיעים אל השלמות, זה הרבה 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 מעבר ליוסף ויהודה. אתה יודע מה, מה היה פה? החיבור הגדול ביוסף ויהודה זה בעצם בבואה, זה בעצם בזער אנפין, מה שעתיד להופיע בעוד אלפי שנים על חיבור הכוחות השלם באומה, כמו שהנביא אומר, שתי עצים, שתי ממלכות לממלכה אחת, שדוד עבדי מלך להם לעולם. אין שתי כוחות, אין פירוט באומה, אלא האחדות הטוטלית באומה, כמו שהכוחות עכשיו בשלבים הראשוניים, ההתחלתיים, בין יוסף ויהודה שמתחברים, שתי האחים האלה, זה לא שתי אחים, זה שתי, עוד פעם, דוד המלך, זה שתי מלכים, זה שתי כוחות אדירים. מה זה אומר שתי מלכים? שתי ממלכות שבעתיד שראינו שהם התפרדו במשך מאות שנים. אז יוסף ויהודה, כי הנה המלכים נועדו, זה לא יוסף ויהודה, זה כוחות אדירים של מלכויות באומה. והמלכויות האלה באומה שעלולים להתפרד, כמו שבאמת היה מאות שנים, הם עתידים בסוף להתאחד באחרית הימים עד מלך המשיח באחרית הימים לבית מקדש ולשכינה. וכל זה קורה פה בפרשה. זה ויגש אליו יהודה, והדברים מתבררים ומתאחדים ומתחברים. זה שתי הכוחות של יוסף ויהודה. לכן לפי דעתי, זה פשוט, זה לא לפי דעתי, ההפטרה פה מרוממת אותנו להבין שיוסף ויהודה זה כוחות אדירים שמתחברים ביחד. כמו שבמילים אחרות, תיקון האומה שיהיה במלכות משיח לעתיד לבוא, מלך המשיח, שיהיה אידיאל שכל הכוחות יופיעו בהתאמה, בהרמוניה, בשלמות, במלך אחד, לא יהיה שתי מלכים, לא שתי ממלכות, אלא ממלכה אחת, התיקון האומה השלם שיופיע לעתיד לבוא, קורה פה הפרשה. מתחיל להתרקם בשורש, קורה פה. או עכשיו מההתחלה אל הסוף. מה שקורה בפרשה שלנו, החיבור הכוחות השלם בשורש, בהתחלה, בראשוניות, כמו שדיברנו הרבה פעמים, הוא בעצם סולל את הדרך ובונה את התשתית לאיחוד הגמור שיהיה באחרית הימים. אחרית הימים זה השלמות, זה הבניין השלם. אחר זה היסודות, ההתחלה, השורשים, ושהשורשים מתאחדים, שורש יוסף, שורש יהודה, המלכויות האדירות מתאחדות פה בשורש, בהתחלה, בשתי אנשים, זה בעצם ביטוי והתשתית וההכנה לכוחות האדירים שהופיעו באחרית הימים בשלמות. זה קודם כל פרשה הפטרה, דוד המלך תהילים, על פי המדרש. שאלות? יפה. חשוב מאוד לברר פה, עכשיו, חשוב מאוד לברר פה, טוב, אז אמרנו פה במובן כללי על הפרשה ועל ההפטרה וכולי, מה הנקודה עכשיו של יוסף, מה הנקודה של יהודה, כי בסופו של דבר, היה פה התנגשות, היה פה כוחות שתפסו, ובסוף היה צריך לחבר אותם ולאחד אותם בפרשת שבוע, ולאחרית הימים, יש שאיפה כזאת, וזה יקרה בדעת השם, אבל כנראה זה לא פשוט. יש פה כוחות שונים, צריך לחבר. אז מה הכוח של יוסף? מה הכוח של יהודה? והייתי פותח את זה בצורה יותר רחבה, זה בסוף עומד על שתי האימהות, רחל ולאה, נכון? כי ברור שכולם יודעים, יוסף יצא דווקא מרחל, ויהודה יצא מלאה. אז אם יש פה שתי אימהות, אז מה יוסף קשור, מה מיוחד ברחל? ומה מיוחד בלאה שמהם יצאו יוסף ודקו. כלומר, אם אנחנו רוצים לברר את הכוחות של יוסף ויהודה, צריך לברר מה שורש הכוחות האלה על פי האימהות. נפתח את זה בצורה יותר רחבה. יעקב דווקא אהב את רחל. הוא רצה את רחל יעקב. לאה זה היה, לא אגיד את הקלה, זה היה על פי השגחה האלוקית, לאה נכנסה לתמונה. מה היה אמור להיות מבחינת יעקב? אישה אחת, רחל. ובסוף הקדוש ברוך הוא, השגחה יונה סיבבה, שמה שיבנה את עם ישראל, דווקא שתי האימהות. גם רחל וגם לאה, בסדר? אז רואים שיש פה כוחות שונים, וצריך להבין את רחל ולאה, ועד את יוסף ויהודה, הדברים יהיו יותר ברורים. טוב, אז בואו פה נחזור אחורה בשיחות, ועד נכנס פה למאמרי הראיה, נראה מה נספיק, איך נספיק את זה. טוב, חזרה עוד פעם למה שדיברנו, ומשם נתקדם. רואות מספר 8, התרקמות הגוף הלאומי, שיחות הרב צבי יהודה. אחרי זוג פרשיות על יעקב אבינו ועצב הישלח, נפגשים בזוג פרשיות על בני יעקב. אמרנו, עד וישלח עוסקים באבות. מי וישב ויקץ, מקץ, עוסקים בבני יעקב. אמרנו, יש מהפך בראשית, נכון? מי וישב עוסקים בבנים, עוסקים בשבטים. יש מקץ, גם הם סבים שלנו, גם הם אבותינו. אבות מספר ב'. למרות שלמדנו את זה פעם לפני שבועיים, חשוב מאוד לחזור על זה, כי דברים מאוד חשובים, וגם רבנו חוזר על זה בפרשיות עוד פעם ועוד פעם. אבות מספר ב', זה השבטים. עניינם של השבטים, הגדרה, הוא תחילת בניין האורגניזם של כלל ישראל. עוד פעם, לא עוסקים, מה שדיברנו פעם, לא עוסקים באנשים פרטיים, ברובן, שמעון, לוי, יהודה, עוסקים בבניין האומה, בכוחות החיים של האומה, שזה מופיע דרך האנשים האלה, אבל זה לא הפרטים, זה בניין האומה, בניין כוחות החיים של האומה, דרך האנשים האלה. עניינם הוא תחילת בניין האורגניזם של ישראל. מה שמונח על השולחן ברשויות האלה, זה איך הקדוש ברוך הוא, איך התורה בונה את האומה הישראלית, דרך שלושת האבות, דרך 12 השבטים. זה הנושא בהידיעה, בניית התשבית של האומה הישראלית. הבנוי, כלל ישראל, מ-12 כוחות אלו. יש 12 כוחות באומה, והם מופיעים דרך השבטים, מלמעלה למטה, על פי סדר מוצק, מגובש וסיסטמטי, סיסטם, נכון? שיטה. יש פה שיטה איך בונים את האומה הישראלית. רבנו כל הזמן בשיחות מרומם אותנו למבט הכללי, למבט הישראלי. לא למבט הנקודתי, הפרטי, יוסף מול יהודה, מה השבטים אמרו, מה הם אמרו על המאורעות, על הפרטים, על הדמויות. זה ודאי נכון. רבנו כל הזמן מרומם אותנו למה המגמה, מה הכיוון, מה קורה פה באופן כללי. ובאופן הכללי, השאיפה הגדולה של כל בראשית, להניח את התשתית לבניית האומה. כמו שהאבות הם בניית האומה בהתחלה, ככה השבטים הם בניית האומה. אבות מספר ב', והוא חוזר על זה בלי סוף השבוע. למה הוא חוזר את זה כל כך הרבה פעמים? כי דברים רוחניים צריך לחזור אליהם הרבה. כי אם לא חוזרים אותם, יש לנו נטייה, אחרי בסוגריים, לחזור להבנות הפשוטות, הילדותיות, הקטנוניות, הרגילות, הפרטיות, לרומם באמת את המבט, שיהיה לנו תפיסה כזאת, ערוץ כזה, עיניים כאלה, להסתכל במבט כללי, לאומי, ישראלי, על פרשיות השבוע, תחזור על זה הרבה. למה הרבה? כי הנטייה שלנו תמיד לחזור להבנות הרגילות, הפשוטות, הפרטיות. לכן הוא חוזר את זה בלי סוף פעמים. לקבל מבט כללי זה לוקח זמן. כשכל אחד מופיע במדינו המיוחד, אני מגיע את הברכה שהיה מוצא מתאים לתאים ישראל, הברכה הגדולה וכו'. אבל לא על ידי טשטוש וערבוביה, אלא אדרבה, על ידי הבלטה חריפה של אני ולא אתה. הוא מדבר פה במיקט, פרשתנו מיקט, זאת אומרת המצב העוברי של הגוף הלאומי. בראשית התרקמות הגוף הציבורי, עוסקים פה בשורשים, בהתחלה, בהתרקמות, בעיבריות של האומה. יש להתרגל, עוד הפעם הוא חוזר על זה, לא לתפות את הדברים באופן שטחי, לא באופן ילדותי, אלא באופן גדלותי, אמיתי ואלוקי. דיברנו על זה לפני שבועה, נחזור על זה עוד הפעם. עלולים להתאפס לאופן שטחי. מה זה אומר? איך הם שנאו אותו, ומה הוא עשה להם, ואיך איך היה פה קטנוניות, ואיך הם זרקו אותו לבור, ורצו להרוג אותו, ומסרו אותו לעבד, שלחו אותו להיות עבד. עלולים לדברים באופן קטנוני, ילדותי, שיש פה שנאה בין אחים, ויש פה רצון לרצח. אומר רבנו לתפוס באופן גדול. לא עוסקים פה בדמויות אישיות, קטנוניות, חלילה וחס. זה תפיסה ילדותית, שטחית, קטנה. עוסקים פה שנייה בבניין האומה. ובבניין האומה הסברנו, נחזור על זה עוד הפעם, צריך שבהתחלה הכוחות יהיו נפרדים. הם פירודיים. על מנת שכל כוח יופיע באופן אינדיבידואלי, עצמי, בכוחות אדירים, בכוחות מאוד חזקים. חשוב שבהתחלה לא יהיה הרמוניה ולא יהיה אחדות. למה? כדי שכל כוח יופיע את הכוח המסוים שלו עד הסוף. איך יופיע את זה עד הסוף? אם יהיה התנגשות, אם יהיה מחלוקת, אם יהיה מעין שנאה, אם יהיה קנאה, אם יהיה רצון שכל כוח מתברר, כל כוח אומר אני זה אני ואני זה לא אתה, וצריך למחוק אותך כי אני הכי חשוב. אז אם אני רוצה למחוק אותך כי אני הכי חשוב, אז אני מתברר בצורה הכי טובה, דרך החריפות הנוראה. אמרנו שבוע שבוע, הולכים כאילו עד הבור, הולכים כאילו עד התהום, כמעט עד הסוף. רוצים לרצוח אותו, רוצים להעלים אותו, כי ברור להם שהכוח הזה לא קיים, כי הכוח שלהם צריך להתברר. ומצד שני, הכוח שלו צריך להופיע בצורה הכי חריפה שיש. אז בהתחלה עוסקים בהתנגשות הכוחות, והתבררות הכוחות דרך המלחמה, דרך המחלוקת, אין כמעט דרך אחרת. למה? כדי שכל כוח בהתחלה יופיע באופן האינדיבידואלי שלו לשם בניית האומה הישראלית. כן. נלמד. תראי, יש את הדרכים כמו את זה למתנה. בסדר, בוא נעשה שנייה סדר. סוגריים גדולות, נקווה שנספיק כמו שרצינו. את מעלה פה נקודה פשוט נורא נורא חשובה, לכן קשור לפתוח אותה. יש את הדרכים כמו את התנ"ך, יש הרבה דרכים. אבל יש דרך שלומד את התנ"ך באופן כזה, שאבותינו היו אנשים חשובים, אבל הם חטאו והם נפלו. ומה נלמד מהחטאים שלהם? איך לא ליפול? הם חטאו, וצריך ללמוד מהם איך לא לחטוא, או איך הם חזרו בתשובה. דוד המלך לא עלינו נפל בחטא היום, ומדוד המלך נלמד איך לא ליפול בחטא, או איך אפשר לעשות תשובה אחרי חטא היום ונורא. אבותינו רצו לרצוח את יוסף, את האח שלהם, מפה נלמד איך לא לרצוח. יצחק העדיף את עשיו מיעקב, אומר הרש"ר הירש, מהפרשה של יצחק ועשיו, של יעקב ועשיו, נלמד איך לא לחנך את הילדים. כלומר, החינוך שם היה לא כל כך טוב, כי היה יעקב, היה עשיו וכולי. נלמד מהחטאים של, נלמד מאבותינו איך אנחנו צריכים להתנהג בצורה יותר טובה, ואיך לחזור בתשובה כמו שהם חזרו בתשובה. יש דרך ללמוד ככה את התנ"ך. ויש דרך אחרת שאומרת בדיוק להפך. עוסקים פה, ולזה רבנו מכוון אותנו פה, עוסקים פה באנשים קדושים, עליונים, נשגבים מאוד. אין מצב שדוד המלך נפל בחטא, שאנחנו רוצים לדמיין אותו כמו שאנחנו מכירים אותו. אין מצב שהאבות, שאבותיהם, זה מה שרבנו פה אומר, אין מצב שהם רצו לצורך את אח שלהם באופן הפשוט של זה. אם עוסקים בפשט של הדברים, אומר רבנו, זה אנשים הכי שפלים, הכי נמוכים שיש. שנו את אח שלהם, רצו להרוג אותו, עבדו על אבא שלהם, הוא בצער 22 שנה, ואחרי זה זרקו אותו לבור, ואחרי זה הם מכרו אותו לעבד והמיתו אסון על המשפחה. אם רואים את זה ככה, רבנו אומר, אי אפשר לקרוא את זה ככה. צריך להתרומם ולהבין מה קורה פה. כלומר, זה לא שהם רצו לרצוח, זה משהו הרבה יותר גדול. זה איך הקדוש ברוך הוא, איך ההשגחה האלוקית, בונה את עם ישראל בצורה הכי פירודית בהתחלה. עוסקים בו באנשים קדושים, עליונים, נשגבים, עוסקים בו באבותינו. אם זה באופן הפשוט, אז זה גרוע מאוד. אבותינו, השורשים שלנו, הם רצו לרצוח את האח שלהם? אין מצב. זה האנשים הכי שפלים שיש. לכן רבנו כל הזמן רוצה לרומם אותנו את המבט שלנו למשהו אחר לגמרי. איך הקדוש ברוך הוא בונה את עם ישראל דרך החריפות הגדולה. דרך אידאית, לא דרך אנושית פרטית.
אבל בסוף זה היה אנשים.
זה היה אנשים.
ולא סתם זה כתוב בתנך שהם חתו, לא סתם הזכירו לנו.
היה פסוק של חטא מסוים, אבל זה רחוק מאוד מהמושגים שלנו ומהחטאים שלנו והאמנות שלנו, ועיקר העיקרים לתפוס פה את הדבר הגדול שהיה פה. מה הדבר העצום שהיה פה? בניית האומה הישראלית. ונצח את זה ככה, ההשגחה האלוקית, הקדוש ברוך הוא, התורה כיוונה אותם להתפרד. התורה כיוונה אותם, כמעט לא היה פה בחירה. כמעט אין פה מהלך בחירי. ההשגחה האלוקית כיוונה את הכוחות האלה בשלבים הראשונים להתעמת, להתנגש בצורה הכי חריפה, כי לקחת לבני האומה. אם בהתחלה היו בהרמוניה, בהתאמה, באהבה ושלמות, אם היה קורה המהלך הפסטורלי, אז לא הייתה מבית עם ישראל. מה היה קורה? היה טשטוש הכוחות. אם בהתחלה הכל מופיע בהרמוניה, אז הכוח העצמי שלי לא יכול להופיע, כי אני דומה לך ואתה דומה לי, ואנחנו ביחד, זה כוח שלי מתשטש. ההשגחה האלוקית כיוונה מלמעלה את ההתברות בין הכוחות. דוד ובת שבע, כמו שלא תרצו לך בתנך, כן. מה? זה מה שהוא אומר, זה לא מה שהם אומרים. רגע, זה מה שהמלך שם אומר. זה לא באמת, זה לא קודם כל, זה לא מה שהיה שם. הוא אומר שהדבר הזה, מה שאני זוכר קודם כל, חוץ מזה, יש שם איזה משהו, כל זה אני לא אומר, יכול אולי היה להופיע גם בצורה אולי קצת שונה, רשום שיהודה ירד מגדולתו, היה פה איזה משהו קטן. אבל עיקר העיקרים, מגמת למגמות, לתפוס פה את הדברים בגודל, ברוממות. כמעט לא הייתה בבחירה. אני אומר, כמעט, אולי היה פה איזה משהו מסוים על הדרך.
לא יודעת
שהיה
להם.
התפקשש פה העסק, את אומרת. זה לא התפקשש, זה התוכנית האלוקית, זה המהלך האלוקי. שנייה, כמו שעוסקים בו באברהם, יצחק ויעקב, עוסקים בו בשורשים של האומה, עוסקים בבניית האומה דרך השבטים. ובניית האומה דרך השבטים חייב לבוא בצורה של התנגשות. אי אפשר אחרת, כמעט אפשר אחרת. אולי, אולי, אולי משהו אחר. אבל המהלך פה זה מהלך כמעט לכתחילה לגמרי. זה לא איזה פשלה, זה לא שרצו לרצוח אותם. זה לא שוואלה התפקשש ויצא אסב. ויצחק לא ידע איך לכלכל את הבית. היה לכתחילה יעקב, לכתחילה אסב. וכן זה הדרך. טוב, בסוף יש איזה פרומיל מסוים. גם דוד בת שבע, הבן שלו בסוף מת. בסדר? היה פה איזה פרומיל קטן. אבל עיקר הקשר שדוד הוא קדוש עליון, וזה בכלל לא בממדים שלנו מה שהיה שם. וכן זה הדרך, כן.
אז איזה אבות תקף כאילו?
כמעט כל החטאים של האבות. דוד המלך, שלמה המלך, דוד, שלמה, שמשון, מה שלא תרצו. דוד, שלמה, שמשון, שאול. ויכול להיות לפעמים יש חטאים מסוימים, וזה חטאים בכלל לא בממדים שלנו. זה חטאים אחרים לגמרי ממה שחשבנו וחלמנו וציפינו, בסדר? כל המהלך פה זה מהלך מאוד מאוד אידאי. כל שלמה המלך זה קודש קודשים. זה לא מה שנראה לנו, זה לא מה שנראה לנו באופן הפשוט, כן.
גם החיים שלהם כאילו
היו? בטח.
אז איך אנחנו יכולים...
החיים שלהם במיליון רמות מעלינו.
איך אנחנו יכולים ללמוד מהחיים שלהם? אפשר לדבר שהם מסתכלים, אוקיי, ככה, הם בסדר, אנחנו
כי יש פה גודל אדיר, והגודל האדיר הזה, רסיסים מסוימים מהם חודרים לחיים. מה זה התנך? אתה רואה בצורה עוד סוגריים יותר גדולה, בסדר? מה זה כל התנך? כל התנך זה נבואה. תשאלי אחד מה שאני שואל את זה, מה זה כל התנך? נבואה. מה הנבואה אומרת לנו עכשיו? איזה נבואה? אני נביא? אני יכול להביא נביא בכלל? מה זה נביא? מה זה עוצמות חיים של נבואה? מה זה הנבואה מדברת על בית המקדש? איפה אני ואיפה זה? אלא נבואה זה אור מאוד מאוד עליון, שקרניים מהם חודרים אלינו ומראים את החיים שלנו למקום הזה. אבל הם חיו חיים אחרים, עליונים, אידאים מאוד, שרסיסים מהם חודרים גם אלינו. אבל זה ודאי לא במושגים הרגילים שלנו. ודאי לא בחטאים שלנו. יכול להיות שיש חטאים מסוימים, נקודתיים. אבל גם החטאים האלה, זה חטאים בכלל לא בהבנות שלנו. זה לא חטאים שלנו, בקיצור, חטאים אחרים לגמרי. חדרה אלינו פה, פשוט שבוע, מדובר פה על מהלך לכתחילה. תראו מה שרב רצודה אומר, תראו מה אני אומר, אז אני דבשתו, תראו את הרב רצודה. פרשתנו עוסקת עוד פעם, חדרה מקום, במצב העוברי של הגוף הלאומי. בראשית התרקמות הגוף הציבורי. יש להתרגל, זה לא אני אומר, תראו בפנים. לא אוהב דברים באופן שטחי, מה זה באופן שטחי? רצו לרצוח אותו, לזרוק אותו לבור, להרוג אותו, עבד. אלא באופן גדלותי, גדלותי, אמיתי ואלוקי. מה קורה פה, אומר רבנו, לאט לאט הולך, מתרקם ומתגבש הגוף האורגני של האומה על יסוד יום סודיה. זה הנושא, זה הפרשות. לא מה הם עשו לו, שנאו אותו, רצו לרצוח אותו, אלא איך האומה מתגבשת, נבנית, מתרקמת, מתייסדת דרך כל האירועים האלה. האירועים האלה הם אירועים מכוננים לבניית האומה, זה משהו אחר לגמרי. זה מה שרבנו אומר, לא באופן שטחי, אלא באופן גדלותי, באופן לאומי. למה להתרגל? כדי קשה מאוד. למה להתרגל? כי זה לא עוד ידיעה. זה להפוך את כל המבט, את כל הראייה, את כל התפיסה. זה נורא קשה, לכן זה יש להתרגל. עוד שאלות. כאילו, בלי נדע שבוע הבא, אני אביא את זה משהו שלא קשור לבת שבוע, שידבר על הדברים האלה בצורה יותר מסודרת. כן. טוב מאוד. תעמתו אותי. את לא נספיק מה שרוצים, אבל לא נורא. כן. כן, כן, מצוין. מלאכים. יעקב נאבק עם המלאך. מה זה להיאבק עם המלאך כל הלילה? ראיתי פעם מלאך? אני לא ראיתי מלאך. הוא נאבק עם המלאך כל הלילה, כן?
ולכן אנחנו בעצם לא יכולים להגיד שהם חטאו משהו כזה. וגם הנושא השני שזה, זה שכאילו בעצם צריך את המחלוקת הזאת, והדיוק והבירור המאוד...
החריפות הנוראה.
בלי המחלוקת והחריפות הנוראה. מי שאמר את זה זה הרב צבי יהודה, נכון? בסוף אני רואה את ההשתלשלות של הבתי מדרש שחרר. שתי נקודות מאוד משמעותיות שם, זה שלא אומרים שום דבר אחרי החתנים, ושצריך מאוד לדייק, אז כל הזמן להתפלל. זה מרגיש לי כאילו שלומדים מה הדבר הזה, וכאילו בסוף, בחיים זה לא נראה לי, וזה גם לא...
איזה דבר?
מה?
מעטי דברים.
כן, שתי, גם בקטע של הפילוג בגלל שחייבים מחלוקת, וגם בקטע שכאילו הרב כזה גדול, אז גם אם יש עליו כל מיני שמועות או טענות, אז כאילו, אפילו לא מתייחסים לזה, כי זה כאילו...
לא, 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 תעזבי את זה עכשיו. יש דברים שלא מתייחסים אליהם.
אני יכולה רק להוסיף בלי קשר...
שתי הדברים, בסדר, כאילו אני נימה עכשיו, זה... תעזבי. אתה תתראה לפני לרבנית נעמה, אני בטוח ש... יהיה למה...
אי אפשר בלי מחלוקות, כאילו זה נורא...
רגע, 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 מה מדברים מחלוקת? רגע. מחלוקת היא לא האידיאל. רק רגע, אני חדור להפטרה, בכלל, שתי השאלות אני לא... אני בוחר לא להתייחס, בסדר? תודה שלי לרבנית נעמה, בהצלחה. לא שאין לי מה לומר, אבל לא. המחלוקת היא לא האידיאל. האידיאל זה ההפטרה, האידיאל זה מה יהיה באחרית הימים, האידיאל זה שתי העצים, זה החיבור, להרבות באהבה ובחיבור. כל הרב מלא באהבת חינם, הרב ראה את כל החילונים ואת כל הקיבוצים ואת הכפירה האדירה, והרב היחיד כמעט בגדולים שבא באהבה גדולה ובחיבור אדיר, עם כל הקלקולים והבעיות שהרב היה מודע להם, הרב בא בכל כולו ואהבה וחיבור ודבקות בעם ישראל, על כל החלקים, על כל ההשתניות בעם ישראל, זה ודאי. וזה ההפטרה. אבל רבנו אומר שבתחילת הדרך, בשורשים, בעובריות, בהתרקמות הראשונית, חייבת לבוא החריפות בהתחלה. אי אפשר בלי החריפות. זה לא האידיאל באחרית. האידיאל זה ויגש. האידיאל זה יוסף ויהודה. האידיאל זה ההפטרה שיוסף ויהודה זה סמל למלך המשיח באחרית הימים שהכל יפה בתורה שלמה. האידיאל זה ויגש, האידיאל זה לא וישב מקץ. אבל חייבים לעבור בדרך, בהתחלה, בוישב מקץ כדי להגיע לויגש. בסדר? זה לא האידיאל. אבל בהתחלה אי אפשר להופיע את הכוחות בצורה שלמה אם יש שלום. אם יש שלום בהתחלה, יהיה תשטוש. אם אנחנו מופיעים ביחד, זה כמו, לא יודע, גבר ואישה, חייבים כל אחד לבנות את החיים שלו, ואז להתחתן. אפשר להתחתן בהתחלה, כי אני לא עומד על האופי שלי. כשאני עומד על האופי שלי, אז אחרי זה אני יכול להיות ביחד. הגבר לא נהיה אישה ואישה לא נהיה את גבר. זה ברור, כל אחד עומד על העצמיות שלו. בסוף זה נהיה ביחד. אבל כל אחד עומד על האופי שלו. אני לא מבטא את האישיות של הגבר שלי ואשתי, גם לא להפך, בסדר? כל אחד באישיות שלו, ואז הוא ביחד. אם בהתחלה הכל יופיע באחדות, כמו שהיינו רוצים אולי, הכל יהיה מטושטש בהתחלה. בסדר? לכן בהתחלה אומר רבנו, לתפוס את הדברים בגדלות, בכלליות. מה זה אומר בגדלות, בכלליות? לתפוס את הדברים שלא עוסקים באנשים פרטיים, עוסקים פה ביצירת האומה הישראלית. וביצירת האומה הישראלית, כוחות החיים של האומה, זה לא השבטים, זה כוחות החיים של האומה, שמתגלים בשבטים, חייבים להופיע בצורה מפורדת. כן. נגמר לנו השיעור. כן, מה? סתם. כן, כן. לא מתחייב, כן? לא סתם. מעולה. הרשעים בתנ"ך זה גודל אדיר של רשעות. זה כוחות אדירים של רשעות. עשיו, ישמעאל, זה ודאי כוחות אדירים, זה כוחות מטורפים, מה זה עשיו? זה כוחות שורשיים, כל אירופה זה עשיו, כל העולם האסלאמי זה ישמעאל. זה כוחות אדירים ברשעות.
אז גם לא נתקל
בצורה שטחית. בטח. רוצה יותר מזה, יש איגרת של הרב דצל, שהוא מדבר על אותו האיש, על ישו. הוא אמר שהוא היה לו כוחות אדירים. ברשות. הוא לא היה אדם קטן, הוא לא היה אדם עלוב כדו, כן היה אדם עלוב, אבל זה לא אדם הפוץ של השכונה, זה מישהו שאף אחד לא רואה אותו. היה לו כוחות חיים מטורפים ברשעות. הוא חולל תנועה נוראה שגורמת נזק לאלפי שנים. הוא יצא מתוך ישראל והיה יהודי בשורש. הרב אומר באגרות, מלעיזים עליי, הרב, כנראה ביקרו את הרב, רק אותם במאמרי הראיה, שאותו האיש היה לו כוח רוחני אדיר, הוא הפנה אותו לתומה. והרבה יצאו על הרב הדבר הזה, הרב אומר, מה אתם רוצים ממני? כל התנ"ך זה ככה, זה כוחות אדירים ברשעות. אותו יש לו, זה לא להנמיך את הרשע ולהגיד הוא קטן, הוא גדול מאוד, גם בלעם, וכן זה הדרך. זה כוחות אדירים ברשעות. פה זה כוחות אלף, כוחות אדירים בצדקות ובקדושה. וגם אם נראים חטאים, זה לא חטאים שאנחנו מבינים אותם, חטאים אחים לגמרי. שלמה המלך, קודש קודשים. טוב, היה שם את זה משהו מסוים, שצריך להבין אותו. אבל זה לגמרי לא במבנים שלנו. אבל זה שבוע זה הכי בולט פה. רבנו אומר, אין מצב שהם רוצחים. אין מצב שזה אנשים שאנחנו מבינים את זה. אם כן, זה אנשים הכי שפלים. אם תספרי לך מישהו שמישהו רוצה לרצוח את אח שלו ודאג אותו לבוא, בחר אותו לעבד ואבא שלו 22 שנה בוכה, זה אנשים הכי נמוכים שיש. רבנו אומר להתרגל. זה קשה מאוד להתרגל למבט הכללי, הלאומי. לא אנשים פרטיים, אלא איך לא הם, לא בבחירה שלהם, אלא איך ההשגחה האלוקית, איך הקדושה, איך מן שמיה בונים פה את האומה הישראלית. זה מה שאוכל לגמרי. כן. אין, עוד תמשיכי, כן. בטח. המלחמה עכשיו. ישמעאל, האסלאם, חמאס, זה כוח נוראי. הישועה של עם ישראל, ועם ישראל צומח לדברים מופלאים במלחמה. אנחנו קצת מבינים, הרבה עוד לא מבינים מה יהיה. אנחנו באירוע טראומטי ענק שלא היה לפחות 50 שנה בעם ישראל במלחמת יום כיפור, אולי אפילו הרבה מעבר. אנחנו באירוע אדיר, ועם ישראל צומח ויצמח לקומות אדירים בגאולה דרך החמאס. אולי גם דרך החיזבאללה, לא יודע. כוחות אדירים מופיעים באומה דרך הרשעים. הקדוש ברוך הוא משתמש ברשעים לגאולת ישראל, לישועת ישראל, בוודאי. זה לגמרי מה שקורה עכשיו בימים האלה.
ומותר להגיד, נגיד, הישמעאלים האלה עם
החשימה או... כן, ודאי. נשלחם אויב נורא. הקדוש ברוך הוא משתמש ברשעים לצמיחת הישועה. משפט יותר קשה, הוא משתמש בנאצים להופיע את מדינת ישראל. נו, מה יש לדבר? השואה האיומה, הנוראה שהייתה, היא אחת המילים בתוכה, צמחה המדינה. דרך כוחות השליליים, עם ישראל צומח. בצורה קשה, אכזרית, נוראית. בבחירה שלנו שמחים לוותר על זה. מאוד צריכים לוותר על זה. אבל השגחה האלוקית מכוונת דרך הרשעה ודרך הקושי לצמיחת האומה. נו, מצרים, כל ההיסטוריה, בסדר? בוודאי.
זה לא היה
בשם אבו במצרים. בוודאי. היה פה עוד הרבה של חשבונות. החשבון הגדול זה התברות אוכלים באומה. טוב, בהתעדרות רבה, בהתעדרות רבה נפתחתם את מאמרי הראייה, בסדר? רואות? תקראו את שעה 10, בסדר? אין לו זמן לקרוא את זה עכשיו. תקראו את שעה 10, והנה חזל אמרו. רואים את זה מאמרי הראייה, הרב יש לו מאמר, איפה שנמצא האותיות הקטנות, אחרי 10, יש אותיות קטנות, בסדר? הרב יש לו מאמר מופלא ביותר, המאמר על האספקט של הרצל, הרב, בקטע בסוגריים, הרצל, הרצל היה יהודי שסייע, מה זה סייע? הוא הניע את כל המהלך הציוני הגאולי, מצד אחד, מצד שני בחיים האישיים שלו, היה רחוק מאוד מאוד מהקודש, היה לו עץ השוח בבית, הבן שלו לא עבר ברית מילה, הוא היה רחוק מאוד, הוא היה כמעט מתבולל. מצד שני, הוא היה הניע את כל המהלך הציוני, עליו הכל התחיל. ממש ממנו הכל התחיל מחיה היסטורית לגמרי. והרב, ושהוא נפטר, ביקשו מהרב לבוא להלוויה ולהספיד את הרצל. אז הרב... מה? הערה משך בן יוסף, נכון? רק טיפה על הסדר, הרב בהתחלה לא רצה לבוא להלוויה של הרצל, הוא לא רצה להגיע, כי בכל זאת, וכולי, והפצירו בו וביקשו ממנו, ואז הוא כן הגיע. ושהוא הגיע, הוא אמר הספד אדיר על הרצל, שכנראה מי שהיה שם, לא יודע כמה הבינו שם, הרב אמר שם, ואז נכתב אחרי זה במאמר, המאמר על ההספד, המספד בירושלים, מאמר אדיר של הרב, ארוך מאוד על הרצל, בסדר? ושם התברר, במאמר על הרצל, ההבדל במשיח בן יוסף, משיח בן דוד, קרי יוסף ויהודה, בסדר? ואני אראה פה כמה שורות שנספיק, זה מאמר ארוך, יש לי פה כמה רק נקודה מסוימת, שיברר את הפרשה שלנו. והנה חזל אמרו, שהספד זה, עוד סוד סיפור קטן, מסופר על הרב צבי יהודה, שהיה לו כמה תמונות בחדר שהוא לימד, באחד תמונה של אביו כמובן, הרב, אחד תמונה של אשתו שנפטרה בגיל צעיר, ועוד תמונה של הרצל, מעל השולחן שהוא לימד. ופעם הוא בא לשיעור, והוא רואה שבבית שלו, בחדר שלו, התמונה של הרצל לא נמצאת. אז חשבו שמישהו חשב שזה לא מתאים, שהרצל, היהודי, שכמעט מומר, יהיה בתמונה שהם לומדים אורות בקודש קודשים. מה הרב צבי יהודה עשה? אין שיעור עד שהתמונה לא מופיעה. טוב, חיפשו וכו', בסוף התמונה נפלה מאחורי השולחן וגילו והתמונה חזרה. אבל זה רק לברר פה את כמה מצד אחד הרצל היה ענק והמהלך הגאולה עבר דרכו. עם כל זה שבחיים האישיים שלו הוא יחוק מאוד מהקודש. והנה חדל אמרו שהספד זה יהיה על משך בנצל שנהרג. וצריך להבין בכלל, אומר הרב, תראו בשורה השנייה מאמרי הראייה, נגנוב פה כמה דקות, בסדר? תגידו לי, לא, לא. וצריך להבין מצוין, אתם להבין בכלל למה צריכים שני משיחים. זו השאלה הרטורית. וצריך להבין בכלל למה צריכים שני משיחים. משיח בן יוסף, משיח בן דוד. למה צריך שני משיחים? והדחית המכוון הוא שנשיא אחד יהיה לכולם. כמו שראינו לך בהפטרה, הנה, ודוד אבני יסיא לעולם לעולם. עם האידיאל, באחרית הימים, דוד אבני יסיא לעולם לעולם. למה צריך פירוד הממלכה? למה צריך משיח בן יוסף, משיח בן דוד? כבר רואים שיוסף ויהודה, זה בעצם משיח בן יוסף, משיח בן דוד, שתי המשכים, שתי המלכים, כמו שראינו בתהילים. נכון? אחד בזרזות. למה צריך שתי משיחים? למה צריך שתי מלכים? למה לא כמו האידיאל שמופיע בסוף? ודוד אבני נשיא להם לעולם. אמנם אמר הרב, כשם שיצר השם יתברך באדם, הגוף והנשמה. מלמעלה, הרב נדבר על זה קצת, הרב אומר, לכל אדם יש לו שתי ממדים, שתי קומות באישיות של כל אדם, גבר ואישה, גוף ונשמה. יש לנו שתי קומות באישיות שלנו. הגוף, את הדברים החומריים, הגשמיים, הרצון לאכול, לישון, לחיות, הגוף, האיברים של האדם, הכוחות הזן של האדם, כוחות הגוף של האדם, האדם מורכב מכוחות חומר חזקים מאוד, מוחשיים מאוד, פשוט מאוד. על גבי זה, קומה שנייה באדם, היא הקומה החשובה, זה הקומה הנשמתית. הקומה הרוחנית, קומת הקודש באדם. כל אדם מורכב משתי קומות. גוף ונשמה. הגוף תמיד נוטה לצדדים החומריים, הפיזיים, הגשמיים, אכילה, שתייה, שינה וצדדים חומריים שהוא צריך. ומעבר לזה, הנשמה רוצה להידבק בקודש, רוצה להרוג אל השם, הנשמה רוצה תורה, הנשמה רוצה מצוות, הנשמה רוצה אידיאלים רוחניים, הנשמה רוצה ארץ ישראל, עם ישראל, היא רוצה תפילה, כל הצדדים הרוחניים, הנשמתיים, האלוקיים, הנשמה כל מן הורגת אל האינסוף ברוך הוא, אל הקדוש ברוך הוא. יש באדם שתי צדדים, גוף ונשמה, כוחות של חומר, כוחות של רוח, דברים פשוטים. עוד נגשש, משל עכשיו אומר, כשם שיצר השם יתברך באדם הגוף והנשמה, פציעה בזריעות, ולעומתם, הגוף והנשמה, הכוחות הנוטים להחזיק קיום הגוף על מכונה שיכולו לפתחו, יש צדדים חומריים באדם, וכן מצד שני, הכוחות המחזיקים את כוח הנשמה הרוחנית, ומאדנים משכים בטוב ותחיל את השלמות, שיהיה הגוף חזק ומאמיץ כמו מובטח כראוי. והנשמה בריאה אחרי ראשון, האדם צריך להיות מורכב מאופן כדי, שהמדריאות עכשיו שהגוף צריך להיות חזק. הגוף בנוי בצורה חזקה, חומרית, ועל גבי זה הכוחות הרוחניים של האדם, כוחות הקודש באדם. כלומר, יש הרמוניה בין הגוף לבין הנשמה. ומשל לך בכל הגדול כוחות הגוף האמיצים החזקים וכולי. כן, עד פה משל, עכשיו הנמשל. כן, הכין בישראל בייחוד שני אלה הכוחות. אומר הרב, כמו שיש גוף ונשמה באדם, בחידוש של הרב הזה פשוט מאוד, יש גוף לאומי ויש נשמה לאומית. גם לאומה הישראלית יש צדדים חומריים לאומיים וצדדים רוחניים לאומיים. במילים אחרות, גוף הלאומי שלנו מה זה? זה הציונות. זה החזרה לארץ, זה קיבוץ גלויות, לבנות מדינה צריך צבא, צריך ממשלה, צריך פוליטיקה, יחסי חוט, יחסי פנים, צריך כלכלה, צריך הייטק, צריך סטארט-אפ, צריך בורסה, צריך רפואה, תעשייה, צריך כוחות אדירים כדי לבנות פה חול. כדי להרים פה מדינה עם צבא, עם מיליארדים, זה כוחות חומריים אדירים. זה הגוף הלאומי, זה הציונות. שלב הבא, יש גם, וזה העיקר, נשמה לאומית. יש קודש לאומי. מה זה קודש לאומי? זה לא קודש פרטי, איך אני דבק בקדוש ברוך הוא, איך לומד תורה ומקיים מצוות ובונה את הבית. זה הרבה מעבר. קודש לאומי, הכוונה היא, תגידו לי אתם, איך הקודש מופיע בצורה לאומית? לא, זה הגוף הלאומי. צבא זה גוף. ממשלה זה גוף. כלכלה זה גוף. אתה חומר, מה? ציונות זה יופיע על גבי די הנשמה. ציונות זה גוף. ציונות עוסקת בצדים החומריים של האומה, חשובים מאוד. איך בונים צבא, איך מייבשים ביצות, איך סוללים כבישים, איך בונים את הארץ, איך מעלים מיליונים לארץ. זה לוקח עשרות שנים, זה צריך כוחות אדירים, איך בונים את הגוף הלאומי. הציונות שייך אל בניית הצדים החומריים הלאומיים שלנו. כמו שלי יש גוף, כך יש גוף לאומה. מה זה גוף לאומה? כל הגדים החומריים של האומה, זה לוקח המון מן לבנות את זה. צריך גאונות איך בונים אותה. הרצל בנה את זה בהתחלה, התחיל להניע את המהלך הזה. על גבי זה יש קודש לאומי, נשמה לאומית. מה זה אומר? סייסים בית מקדש. עם ישראל עולה לרגל, עם ישראל נפגש עם נבואה, עם כהן גדול, עם כהנים, עם נביאים, עם רוח הקודש, קורבנות, עם סנהדרין. כל אלה זה מושגים רוחניים, לאומיים. כלומר, חשוב להגיד שההבדל בין קודש פרטי לקודש לאומי. קודש פרטי זה איך אני לומד תורה, איך אני מקיים מצוות, איך אני מתקן את המידות, איך אני מתפלל, איך אני מתקדש, איך אני צומח ומתקרב להשם, איך אני נהיה יותר אידיאליסט. זה קודש פרטי. איך אני דואג לעם ישראל, איך אני דואג לתורה, איך אני דואג וכו' וכו'. אבל יש קודש לאומי, שזה משהו הרבה יותר גדול מהקודש הפרטי האישי שלי, זה איך האומה בונה קודש. איך האומה בונה רוח הקודש? איך האומה מגיעה לבית המקדש? איך יש את המנורה ואת הכלים ואת הקטורת ואת הקורבנות? ואיך האומה מהירה אמונה גדולה ותורה גדולה לא רק לעצמה אלא לכל האנושות כולה? זה קודש כללי, קודש לאומי. אומר הרב, כמו שיש גוף לאומי, כמו שיש סליחה, גוף לאדם ונשמה לאדם, ככה באומה יש גוף האומה, הצרכים החומריים של האומה, קרי ציונות, ועל גבי זה הקומה העיקרית, החשובה, שהיא התכלית של הכל, שזה הקודש הלאומי, שזה שיא השיאים, המדרגות הרוחניות של האומה כולה. בסדר? וכמובן שהקודש זה העיקר. אנחנו אומרים ראשית צמיחת גאולתנו, כי אנחנו רק בתחילת הגאולה. אנחנו שייכים לכם לצדים החומריים של הגאולה. הקודש בגאולה עוד לא הופיע. עוד אין לנו בית מקדש, עוד אין לנו קורבנות, עוד אין לנו רוח הקודש, עוד אין לנו נביאים. אנחנו בתחילת הדרך. עברנו מהלך מאוד חשוב מבחינה לאומית חומרית גאולתית. אחרי 2000 שנות גלות יש מדינה, יש צבא, יש ציונות. הקודש באומה עוד לא מופיע. שתי כוחות אדירים באומה. מעולה. שלב הבא, שתי הכוחות האדירים, החזקים של האומה, שזה החומר הלאומי והקודש הלאומי, כמו באדם, ככה באומה, מתגלה. אמרנו שהשבטים מגלים כוחות באומה. יש שתי שבטים בכל ה-12, נגדיר את זה ככה, שהם השורשים של כל הכוחות. עוד פעם, יש 12 כוחות חזקים באומה, ובכוח ה-12 יש 2 עיקריים באומה. מי הם? יוסף ויהודה. קרי, יוסף שייך אל כוח החומר הלאומי, הגוף הלאומי, מונצה בו, ויהודה שייך אל מה? אל הקודש הלאומי, אל הצדדים הרוחניים, הנשמתיים, האלוקיים באומה. ושום, הייתה יהודה לקודשו, ישראל ממשלותיו. יהודה זה הקודש, זה הפנים, זה הקודש הלאומי, זה הנשמה הלאומית. ישראל, כלומר יוסף, זה הממשלה, זה השלטון, זה הצדדים החומריים. הכל חשוב מאוד, הכל נצרך מאוד. כמובן שהקודש הוא הרבה מעבר לחומר. החומר חשוב, הקודש יותר חשוב. בסדר? בוא נראה את זה בפנים. עוד כיוון, קוראים קולקשיה. שלב הבא, צריך לומר שיוסף היה ענק. טוב, תראה, נגיע לרחל ועד יותר ברור, בסדר? זה קדושה אדירה. חשוב להגיד את הדבר הזה, שאלה מעולה, בסדר? יוסף זה קדושה אדירה שיכולה להתגלות בחומר. בסדר? זה לא סתם חומר. זה לא חומר של כפירה. זה חומר אדיר, אבל זה קדושה שיכולה להתגלות בחומר. בסדר? כן. בסוף אנחנו נמצאים בעולם. בסוף אנחנו לא עם מלאכים פה, בסדר? אבל בית מקדש כמובן זה אחראי על הקדושה האדירה בעם ישראל, ועדיין עלייה לרגל, ובבית מקדש עלו לרגל ספקו רוח הקודש, ונגבשו עם הכהן הגדול, ועם קורבנות, ועם אורים ותומים, ועם המנורה שהאירה לכל עם ישראל, עם ביטול אלפון כולו, ונלוו גויים רבים אל הר השם. קיצור, בית מקדש זה הצד הרוחני האוטופי של האומה. טוב, בסוף יש בית מקדש, יש קורבנות, זה נתפס במשהו. אבל ודאי שזה אחר קודש, בסדר? מה, מה?
העניין שלא יישאר קודש.
בוודאי, בוודאי. בוודאי. אני צריך פה לגעת פה בהרבה דברים ואין לי בכלל זמן, אבל האידיאל השלם זה יוסף ויהודה. זה החיבור. זה ההרמוניה. זה השאיפה השלמה. עלול להיות בדרך מה? עימות נורא. או במילים אחרות, ואחזור אחורה, למה יוסף ויהודה כל מה מתנגשים? יוסף ויהודה זה השורש. כי בעצם יש התנגשות, עלו התנגשות בין הגוף הלאומי לבין הנשמה הלאומית. כמו באדם הפרטי, כמו אצלנו. מה, אנחנו תמיד בהרמוניה? למה אנחנו תמיד הגוף שלנו והרצונות החומריים שלנו תמיד מתאימים אל הקודש, והקודש שלנו תמיד מתאים אל החומר? יש לנו התנגשות, יש לנו נפילות, יש לנו משברים, יש לנו אתגרים, יש לנו התמודדויות. כמו באדם, שזה לא פשוט, אבל זה האידיאל, ככה באומה. כוחות החומר וכוחות הקודש. הגוף הלאומי והנשמה הלאומית. או בכיוון אחר. מה אתם חשבו על יוסף? תגידו לי אתם. למה רצו להרוג אותו? כי מה הם היו בטוחים? שהוא טועה, שמה הוא? שזה חומר, שזה משהו מאוד נמוך. הם אמרו יוסף טועה ומטעה את אבא יעקב, כמו שהיה עם מי? כמו שהיה עם עשיו. יוסף שייך לצדדים לכאורה יותר פשוטים, יותר גשמיים, יותר ארציים, יותר חומריים. יהודה, אנחנו זה הקודש, זה הנשמה, זה עיקר עם ישראל. יוסף לא יכול להיות חלק בבניין האומה. צריך להרוג אותו. הוא לא יכול להיות חלק בבניין האומה. התברר אחר כך בכל המהלך שיוסף מאוד נצרח. החומר באומה כמו שיש גוף באדם, יש גוף באומה. מאוד נצרך. מה הם חשבו? זה נמוך יותר. זה לא מתאים לנו. יעקב ידע שזה נכון. ואנחנו נסיים פה, נקרא פה את ה... דלגו לתחילת פסקה, אחר כך, והנה מתחילה רואות. יש פה תחילת, בתחילת שורה, והנה מתחילה. הוכנו בית הכוחות הכלליות בשני השבטים שהוכנו למלוך בישראל. אתה רוצה לסיים באמת. אפרים ויהודה. יש לכם שיעור עכשיו? מה, מה זה לוז? טוב, שקרה זה ויהודה. רק נעשה את המשפט. וכי את יעקב רואים שיוסף היה על החומר והוא המשביר לכל עם הארץ. והוא ידע 70 לשון, והוא נבלה בין האומות, והוא חלקל בחומר את כל מצרים, את כל עם ישראל, שהוא מורה על החומר, ועל גבי זה יהודה שייך אל הקודש. שבעומק, נסיים לך באמת, רחל ולאה. רחל, מה נאמר עליה? שהיפת תואר ויפת מראה. כלומר, היא התגלתה ביופי חיצוני. זה לא סמך חיצוני, זה קודש שמתגלה כלפי חוט. לכן הייתה יפת תואר ויפת מראה. מה נאמר עליה? עיני הרכות. עיניים זה הפנים של האדם. והאר עינינו בתורתך. עיניים זה הפנים, זה הקודש. לאה שייכת אל הצדים הפנימיים, הרוחניים של הקודש. רחל זה קודש שיכול להתגלות בעולם החומר, בחוץ. לכן, לאה ממנה יוצא יהודה, ומרחל יוצא יוסף. זה שתי הכוחות שנבנים באומה. בהתחלה עלול להיות התנגשות, עימות, לא לכתחילה. זה כן לכתחילה בבניית האומה. יש שתי כוחות עיקריים שמתנגשים בבניית האומה. כל השבטים, בעיקר זה ביהודה. החומר הלאומי והנשמה הלאומית. הגוף הלאומי והקודש הלאומי. פרשה שלנו, וזה השתי הממלכה. זה כותב במלכים, שיש התפרדות הממלכה בין, בין ממלכת ישראל, ממלכת יהודה. האידיאל השלם, שהכל מופיע בצורה הרמונית, שלמה, מתאימה, הקודש הלאומי עם הגוף הלאומי. שזה יופיע באחרית הימים, וזה מופיע בפרשה שלנו, והיגש אליו יהודה. עוד נסיים, חדל אומרים, כי הנה המלכים נועדו. זה שתי דמויות שהן דמויות ענק, הן מבחינת מלכים. מלך יוסף, מלך יהודה, החומר והקודש, הם מתחברים, הם מתאחדים, כמו שיהיה באחרית הימים, ואז נופיע התאמה שלה. אולי שבוע הבא אני אעשה טיפה על מה ששאלתי פה. בסדר? טוב. יש שאלות שיש לנו, תצטער. בטח לא ב...